אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כאן כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כהסקט באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסקטים. כל יום אותו דבר, אפשר להזין לנו גם כהסקט. איתנו באולפן, איתי אשת על ההפקה, יובל יסוד על הביצוע הטכני. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
שלום מאיה, אנחנו נדבר היום עם המשוררת שז, שמוציאה ספר שירה חדש, 24 שנים אחרי ספר השירה הקודם שלה. לספר החדש קוראים לצאת ממצרים ולחזור. יש נקודה אחרי...
לצאת ממצרים נקודה ולחזור.
לחזור נקודה.
נקודה.
וזה מעניין הצורך הזה לחזור אל מצרים. האם זה צורך, האם זה בחירה, האם יש ברירה? נדבר על זה עוד מעט. מה זה אומר בכלל לחזור אל מצרים? אולי זה אומר שהיה יותר טוב בעצם שם?
לא. אני לא חושבת. שז יש לה סיפור חיים מאוד קשה, ילדות מסויטת, יצאה ממצרים בעיניי, זה המצרים, הילדות. אבל יכול להיות שאי אפשר ממש לצאת משם, הילדות. כל הזמן אתה חי שם גם.
אתה אולי גם, כן, נכון.
זה...
זה לא בגלל שהיה שם טוב.
לא, לא, לא. במצרים לא היה לה טוב. לא, לא, לא לי ולא לעם ישראל.
אז אנחנו נדבר איתה על זה עוד מעט, ונדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו, בפינה שלה מוציאה לשון. אבל אנחנו מתחילים עם מה שקוראים לו המצב.
כן, ככה קוראים לזה, נכון.
כפי שידוע לכל, או לכל מי שעיניו בראשו, אתמול אישרה הכנסת את החוק לביטול עילת הסבירות. האופוזיציה החרימה את ההצבעה, ועל כן החוק אושר ברוב של 64 מול 0. המפגינים הפגינו ביתר סט, נתניהו יצא בהצהרה שהם ימשיכו לחתור להידברות ולהשגת הסכמות, ושצהל חייב להישאר מחוץ לכל מחלוקת פוליטית. קצת מאוחר מדי בשביל...
טיפה מאוחר מדי בשביל זה.
כאילו, גם צהל, גם הידברות. טוב, בסדר. במקביל לזה שהוא אומר שצהל חייב להישאר מחוץ לכל מחלוקת פוליטית, עוד ועוד משרתי מילואים, מסיירת מטכ"ל למשל, וגם אחרים, הודיעו שהם יפסיקו להתייצב. בני גנץ, יושב ראש האופוזיציה, אמר, זהו יום קשה, שורפי האסמים ומרעילי הבארות ניצחו, מדינת ישראל הפסידה. האחראי הישיר, הוא אמר, ראש הממשלה שהעדיף את הצרכים של בן גביר ואת הגחמות של לוין על המיצוב המדיני של ישראל, על ביטחון ישראל, על החברה הישראלית ועל הדמוקרטיה הישראלית. מי שראה את שר הביטחון מתחנן לשר המשפטים, מבין עד כמה למדינת ישראל דרוש בעת הזאת מבוגר אחראי. ככה לא מנהלים מדינה, הוא אמר. נתניהו כשל, והממשלה הזאת כולה היא כישלון מה...
ככה לא בונים חומה. גם יאיר לפיד הגיב להצהרת ראש הממשלה. הוא אמר שההצעה של נתניהו לחזור לשיחות היא ריקה מתוכן, מפני שזה לא בתחום סמכותו. נתניהו הוא לא באמת ראש ממשלת ישראל, הוא שבוי של לוין ורוטמן ובן גביר. והיו כמובן עימותים אלימים בקפלן ובירושלים, ויש השבתה היום של ההסתדרות הרפואית השביתה, אז רופאים שובתים, ורכב דרס מפגינים בכפר סבא, וראש המוסד אמר לעובדים שלו שאם המצב יגיע למשבר חוקתי, הוא יהיה בצד הנכון.
מהו הצד הנכון?
מהו הצד הנכון? זאת שאלה טובה. מהו הצד הנכון? אבל הוא יהיה בצד הנכון, אבל הוא אמר שכרגע זה לא העת. אז אנחנו עוד לא נמצאים במשבר חוקתי, לפי ראש המוסד.
יש כל מיני אנשים שאומרים, רגע, אני רוצה לראות לאן זה מתפתח.
בוא נראה לאן זה הולך, מה זה.
רגע, רגע. אנחנו לא רוצים לקפוץ למסקנות כאן.
כן, טוב. אנחנו עם הפינה של... אני במקורך לא הייתי מסתלבדת על ראש המוסד. הוא יכול להגיע אליך.
לא, זה מדינה דמוקרטית.
בצד אחד, הוא אפילו לא צריך שני צדדים.
יש לו אותי בספיד די.
יש לך איזה מנטייה כזאת, להסתלבט על הסינים, ועכשיו ראש המוסד אתה גם רוצה, והוא יותר קרוב.
מה עדיף אבל, להסתלבט על הסינים או על ראש המוסד?
עדיף על ראש המוסד.
באיזה מרתף את חושבת?
כי אתה מהאליטות, אתה מבין. אז ראש המוסד ואתה, אתם יכולים לסגור איזה דיל. טוב, אנחנו באמת יכולים להמשיך עם הדיווח, אז נעצור פה, זה לא תוכנית חדשות. אנחנו עם הפינה שלנו, ועיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על החדשות המצערות האלה, ערב תשעה באב. אגב, בוא נזכיר שאנחנו עשינו פרויקט מיוחד בכאן תרבות, לכבוד תשעה באב. שם הפרויקט ישראל נגד יהודה, ידונו בו, אנחנו דנים שם עם עוד חברים שלנו מהתחנה, בדיוק בנושא הזה של שתי מדינות לשני עמים, שניהם עמים יהודים.
כן, יהודה וישראל.
יהודה וישראל, זה יקרה ברביעי וחמישי, רביעי בערב, חמישי בבוקר, ישודר פרויקט.
אבל אפשר למצוא אותו כבר עכשיו.
בדיוק.
כבר עכשיו בעמוד ההסקטים של כאן, ויש שם גם סיפורים קצרים. של סופרים שונים וסופרות
נכון, שכתבו במיוחד.
שכתבו במיוחד לפרויקט סיפורים על מה יקרה בישראל ויהודה.
נכון. גלי דן קרליבך, למשל, קרא לזה ישראל איחוד וישראל מאוחד, או כאילו...
מלמדנו שהפיצול הזה כבר מלמד על פיצולים קודמים.
נכון, היינו כבר באיזשהו אופן. לא, לא, ככה לא היינו. היינו לפני אלפי שנים, כן. טוב, אז אנחנו בעיקרן תחילה, ואנחנו עם טקסט שפשוט צץ לי בפייסבוק שלי, בממוריז. איזה יופי זה ממוריז.
טקסט שמגיב לחדשות על כל מה שקורה.
נכון.
על כל מה שקורה ברחוב.
זה מאוד מעניין שהוא צץ דווקא עכשיו. זה מראה לך שיש אלוהים. זה טקסט.
ממתי הטקסט הזה?
מ-77, יוני 77. זה טקסט שכתב עמוס קינן אחרי מהפך לראש הממשלה מנחם בגין. עמוס קינן הוא שמאל, אבל אתה יודע, זה שמאל אחר, כי אולי המפאיניק. הוא היה, היה לו רקע במחתרות וככה, אבל הוא שמאל לוהב. והנה הוא כותב...
במחתרות שהן לא ההגנה, כן?
במחתרות שהן הלכי, לא ההגנה. אבל הנה הוא כותב לראש הממשלה החדש, בתקופה 77 של המהפך, שהשמאל מבחינתו זה קרה לו אסון כשבגין עלה לשלטון, אוקיי? והוא כותב לו ככה. תל אביב, לכבוד... זה במכונת כתיבה, אני אוהבת את זה. תל אביב, לכבוד ראש הממשלת ישראל, מר מנחם בגין. אדוני ראש הממשלה. הרשני נא לצרף את ברכתי אל ברכות רבות המגיעות לך ואליך על היבחרך להיות ראש ממשלת ישראל. הייתי והנני, וקרוב לוודאי גם אהיה, מאלה החולקים על דרכך המדינית, על תפיסת עולמך ועל הפילוסופיה ההיסטורית שלך. הנני מאלה הסבורים שממשלת ישראל, אשר תלך בדרך שאתה מתווה לה, עלולה חלילה להביאנו ממש עד עברי פי פחת. אם לא תחזור בך, או אם לא תוותר, על ההגה ותעבירנו לאחר. דבר חמור. ואף על פי כן, היום בו נבחרת הוא יום חג אמיתי, ויום של תקווה לישראל. וזאת יען כי הדמוקרטיה, כמוה כמו הצדק, אינה קיימת אלא אם היא נראית. אם אין חילופי שלטון, לא רק כאפשרות תיאורטית, אלא כמציאות, ואפילו היא מכאיבה, אין משמעות למילה דמוקרטית. השלטון היה חייב להתחלף כי הוא הסתאב. ואיני מן התמימים הסבורים כי המלך היה טוב ורק הווזיר היה רע. ועל כן, איני מאלה המתגעגעים אל ארץ ישראל היפה, הוא כותב במרכאות. אותה ארץ ישראל יפה הסגירה לוחמי חירות לבריטים. אני מאמין שהדבר עליו גברת בבחירות לא יקום יותר וגורלו יהיה כגורל האי. ואני מקווה שמן האי יקום אותו כוח שיביס אותך בבוא היום. לצערי, החלה הרוח הדמוקרטית לפרוח בארץ רק לאחר שהמערך החליש אחיזתו בציבור, ורק לאחר שהמכבש אשר הפעיל במשך שנים ארוכות, מכבש הרדיפה, האפליה וחלוקת טובות ההנאה, שוב לא היה יעיל. איני מאחל לך ולחבריך לעבור את כל התהליך הזה, ואני מקווה שכאשר הליכוד שוב לא יהיה בשלטון, יהיה זה בדיוק אותו ליכוד אשר עלה לשלטון. יהיה אשר יהיה, האיש אשר פיקד על האצל, מקומו שמור לו בהיסטוריה הלאומית, בלעדי המחתרת הלוחמת לא היינו כאן ועכשיו. על כן, אבקשך להאמין לי, שלמרות היותי מסווג כתבוסתן, אני רואה בעלייתך לכס ראש הממשלה אקט של התארות של ניצחון הצדק הפיוטי וסימן טוב לבאות. אשר למשמעות הבאות, ברור שאנו חלוקים, אבל עצם העובדה, שגם איש וגם גוף אשר שמרו על עקרונותיהם למרות פיתויי הפרגמטיזם מוכיחה שגם המשמעות שאני מעניק לבאות אינה אפשרית. הרי אני מאחל לך אישית ולמדינת ישראל מעומק הלב הצלחה ושלום. בכל הכבוד, עמוס קינן. איזה יופי. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. 24 שנים אחרי שהוציאה את ספר השירה הראשון שלה, ריקוד המשוגעת, שראה אור בשנת 1999, מוציאה שז עכשיו את ספר השירה השני שלה, לצאת ממצרים ולחזור. היא משוררת, סופרת, מחזאית ומוזיקאית, ובספר הראשון, השירה הראשון שלה, היא תיארה ילדות איומה, אני אומרת ילדות איומה, בתוך זה מקופלים, באמת. תיאור דל, הורים אכזריים, אבל גם את האופן שבו אדם מבוגר חי בתוך הדבר הזה. אחריו היא כתבה, היא המשיכה לכתוב, היא כתבה פרוזה, למשל את הרומן הרחק מהדרו, היא כתבה מחזות, מוזיקה, ועכשיו ספר שירה חדש, השני במספר, שבו היא מתארת את היציאה ממצרים, אבל גם את החזרה שוב ושוב, ואת כל הדברים שהיא... יש פה את כל הדברים שהיא לא הייתה יכולה להיות, או שהיא לא עשתה, אבל יש כאן גם את אלה שכן. שלום שז.
היי.
הלכת מהשירה, לא הלכת, את פה. הלכת מהשירה ל-24 שנים, הלכת לצורות אחרות. למה חזרת לשירה?
וואו. קודם כל, לא הלכתי מהשירה. כל הזמן כתבתי כמובן, ופרסמתי בכתבי עת ספרותיים. לקח לי הרבה זמן להוציא. את יודעת, אני לא יודעת אף פעם איפה האישי, איפה לתחום את הגבול בין האישי לבין הפוליטי חברתי.
כן.
באופן אישי, את יודעת, אני אדם לא כל כך מעשי, איתי נשתנו.
השתנו מאוד, מ-99 להיום, בטח שדה השירה, בטח העניין הזה של התקבלות, יש...
מאוד, כן. מאוד, מאוד. אני יכולה להגיד שניסיתי פעם, פעמיים, שלוש, אולי לפלוח, שוב, לקיבוץ המאוחד, נדחיתי. אני חושב, אז בעניין האישי, את יודעת, היו כל מיני דברים של דברים מעשיים, ואיך לעשות את זה, וכוחות, וכל מיני דברים. אז בעניין הפוליטי-חברתי, ששוב, אני לא יודעת בדיוק איפה לתחום את הגבול, אני מרגישה שקיבלתי כוח קצת מהמסות של עמליה כאן, הפרמון, שמדברת על הסופרת או על המשוררת שעושים לה מין תשמונת של ילדת הפלא.
כן.
יודעת, הייתי מין ילדת פלא למרות שלא הייתי ילדה כבר.
אבל הייתה התקבלות מאוד טובה והיה הרבה רעש סביבך.
חפת של האומץ. כן. עדנה שבתאי שערכת אחד הספרים שלי, אשתו של יעקב שבתאי, אמרה לי, וואו, שז... את צריכית לרקוד עם הנסיך, עם מנחם פרי. לא כל אחד זוכה.
נכון,
צריכיתי לרקוד עם הנסיך, אבל הנסיך לא התחתן איתי אחר.
זאת בעיה, יש לנו בעיה עם הקטע הזה של להתחתן.
כן, אז כאילו, מה שאני אומרת זה שצריכיתי להמון אהדה, להמון שרגון, אבל השאירו אותי יפה מאוד בשיליים, את מבינה?
כן.
זאת ההרגשה שלי, אני לא יודעת כל כך איך... לאשש אותה בעובדות. אבל זאת הייתה הרגשה שלי. את נפלאה, את נהדרת, ושבי בשקט עכשיו. וגם יש את זה עניין של, תמלאי את התפקיד שלך, תמשיכי לדבר על גילוי, תמשיכי לשיר שירים לסבים, תמשיכי להיות מחאה, וזה התפקיד שלך, וזהו, אל תקשיבי מהמשבצת הזאת.
כן,
וזה.
כן.
ומה קורה בספר הזה, שעכשיו הוא שונה בעצם? עשית אותו שונה.
יצאת מהמשבצת?
למרות כל הדברים האלה שאת מספרת.
אלן יובל, קודם כל. אני לא יודעת, תראו, השירים האלה זה אוסף של שירים של המון שנים, זה של איזה 25 שנים, כשישבתי לעשות את כתב היד, להכין את כתב היד, היו לי איזה 700 שירים, זה פשוט משהו מטורף. לא ידעתי איך לבחור. עכשיו, אני חושבת שהתמה של הספר התבררה תוך כדי איסוף השירים.
אז בוא נדבר על התמה הזאת, בוא נדבר על השם של הספר, לצאת ממצרים ולחזור, יש גם שיר כמובן בשם הזה, חייבים לחזור למצרים, בעצם אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולות למחוק את המצרים הזה שלנו? יש לך גם שיר שנקרא אנחנו מתגעגעים למצרים, אנחנו מתגעגעים לשוט שיפול על גבינו, אנחנו מתגעגעות לשוט.
נכון. תראי, אנשים מתגעגעים למוכר, אנשים מתגעגעים לידוע, הידוע זה משהו להלך בתוכו בנוחות, קצת מכירה ויודעת את הסיבילים, ולמרות הרצון להגיח שוב ושוב מהמוכר אל משהו חדש וטוב יותר, החדש והטוב יותר לא תמיד מרגיש בית. עכשיו, אבל אני לא רוצה להגיד, יש רגעים כאלה ורגעים כאלה, שירים לא בהכרח, כל שיר לגופו לא בהכרח מסמל את כל הדרך, את יודעת, הוא מסמל רגע. הוא מסמל רגע. עכשיו, אני נדהמתי שעלו לפייסבוק לפני כמה זמן את השיר לצאת ממצרים ולחזור בהקשר של הארץ, של מה שקורה בארץ עכשיו. אני, וואו, לא חשבתי על זה בכלל, אבל יש איזה תהליך ספירלי כזה, שאני חושבת בכלל בהתפתחות נפשית, אישית, אנושית, את הולכת קדימה, והולכת אחורה, הולכת קדימה, והולכת אחורה. מתוך זה, את כן מתקדמת קדימה, את יודעת. אבל כן, אני חושבת שיש משהו מאוד סוחף ב... יש משהו מאוד מאפנט, ממגנט ולהישאב לדברים המוכרים, אבל יש גם רצון ושאיפה ללכת קדימה.
בואי תקראי לנו שיר אחד מתוך הספר.
כן, אני אקרא שיר שבדיוק אני חושבת ימחיש את זה. נעזוב הכל, נכון? נלך אל מעבר לעיגול החרדה הכתום, המסנבר את עינינו ושולח קיצי קשת חדים ממרכז בקננו אל כל עברינו. נתגורר בראש הר, נכון? ויהיה לנו טוב, נכון? נשיר המון שירים, נכון? נחולל עם גמדי של לכת ועם פיות זהב, נכון? בנקיקים גלויים לעינינו ילגמו הילות שבריריות מים זקים, נכון? תהיה רק טוב, נכון? לעולם לא נזכור למה ברחנו אל ראש ההר ומה השארנו מאחור, נכון? אף פעם לא יבוא הזיכרון, נכון? ונכרע לצד הילות, נכון? ונלגום.
מתחשק לי להגיד לך שנכון. חייבת להגיד לך.
אני רוצה להגיד למאזינים שלא רואים את השיר הזה על הדף, שאפילו במבנה של השורות יש בו הליכה קדימה, ואז חזרה אחורה קצת. זאת אומרת, השורות הולכות ומתארכות עד לשתי השורות האחרונות שפתאום מתקצרות. זה במודע הדבר הזה של ללכת אחורה וקדימה?
ממש לא, זה ממש מעניין שעלית על זה. ממש לא ידעתי. לא.
זה שיר לכאורה, כמו קצת התגובה של מאיה מעידה עליו, זה שיר במבע מאוד ילדי, נכון? הנכון הזה, הרצון שמישהו גדול ירגיע ויגיד, כן, כן, ככה זה יהיה, אבל... זה לא שיר ילדותי בכלל.
האמת שאף פעם אי אפשר לדעת, כי אתה אף פעם לא צופה את העתיד. אולי כאן יהיה.
נכון.
אולי כאן יהיה. יש פה תחינה. יש פה תחינה מתוך ידיעת הרע, ידיעת התאום, ידיעת האופל. אבל יש איזו פנטזיה, יש איזו שאיפה, יש איזה יעד. ובכלל לא הייתי סוגרת את זה בלא. וכמו שאמרתי קודם למאיה, אני חושבת שהתהליך הוא ספירלי. יש למטה ויש למעלה, יש קדימה ויש אחורה ויש קדימה. וזה התהליך, וההתקדמות היא בהמון גורמים, כמו מזל, כמו אולי אלוהים אם הוא קיים, כמו חוסן נפשי אישי, כמו מיליון מסיבות אחרות, כן.
יש בספר הזה הרבה מהדברים, שירים על כל מיני דברים שלא יכולת להיות. יש שיר, בשיר בחלומי הייתי רואת חשבון, את כותבת בחלומי הייתי רואת חשבון וספרתי כסף בשביל אנשים אחרים. הייתה לי עוזרת בית שנקטה לי את הארונות. או יש שיר שנקרא רוצה כבר להיות גבר כמו רוני סומק. או שיר הלוואי שהייתה לי אמא חולה. שאת כותבת הלוואי, שהייתה לך אמא גוססת מסרטן לעמוד לצד מיטתה לחוז בידה. כאילו את אומרת... שם לנו, מה אתם בכלל מבינים על העולם ועל מה שאין? על המצב הזה שאין לך אפילו אימא חולה לעמוד לידה.
כן, א' זה נכון, יש פה כאב נוראי מצמית זר לא יבין זאת. מה שאינים אותי, שומעים בהתנסות, אין לי שום כוונה להיות מתנסת, אבל ראינו אותי עכשיו במקום אחר, ושאלו אותי על תקופות שרציתי לחזור בתשובה אולי, ואת יודעת, אבל אילו כן, לחזור בתשובה, לא, אני ממש לא קרובה לשם היום, אבל לחזור בתשובה, זה חלק גדול מהאנשים שחוזרים בתשובה, חוזרים בגלל הקהילתיות, יש לי ביקורת גדולה מאוד, על החברה החילונית המניקרת, שמסתגרת בחדריה, וסוגרת את עיניה, ו... משיטה את ראשה מאנשים כמוני שלא הקימו משפחה, ואני לא רוצה להרגיש לא מתנצלת ולא מתביישת ולא מואשמת גם. יש הרבה הסתה של המבט. את יודעת, אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד מנוכרת, שכנים שבקושי אומרים שלום, ואת יודעת, וגם אנשים קרובים ש... שוב שוב, את יודעת, כשמגיעים החגים, את לא קיימת בשבילם, והם משתגרים במשפחה. זה כאב גדול. אני עובדת דרך אגב על אנתולוגיה של, של שירה, של משוררים שתיקרא בלי משפחה. אני חושבת שזה משהו לא מדובר, וממש הגיע הזמן לפתוח ולהסיר את מסך הבושה.
כי יש בדיוק, יש בושה באיזשהו מקום בדבר הזה, כשאנשים הם לבד.
בושה גדולה מאוד, בגלל שעושים לך כל הזמן גזלייטינג. פשוט אומרים לך, חג שמח, חג שמח, אנשים שקרובים אלייך ואוהבים אותך, כאילו, שאומרים אותי, איפה אני? לא יודעת, משהו.
כן, אנחנו לא, קהילתיות זה לא הצד החזק שלנו, עושה ראש.
ממש לא, בזה אפשר לקנא ב... בחברה הדתית. אני מנסה לחשוב איך אני עושה מעבר לפני שיגמר הזמן כדי לקרוא עוד שיר.
בבקשה, בואי, פשוט נעשה אותו. כן. בואי תקריא עוד שיר.
אוקיי. אז אני רוצה רק לתת נקודה לציון בשיר הזה, שלשים לב ללשון העבר. היה קיר חוצץ ביני ובין יפי העצים, יפי העלים, יפי התנדנדות. טעם ברוח. היה קיר חוצץ ביני ובין יפי הפרחים, יפי צבעיהם, יפי עציבותם בעציצים שעל חלונות האמבטיה. היה קיר חוצץ ביני ובין יפי זרועותיי המזדקנות, יפי כתמי השמש על כפות ידיי. היה קיר חוצץ ביני ובין יפי אצבעותיי הנאות על המקלדת, מחפשות, עדיין מחפשות.
שז, לצאת ממצרים ולחזור, יצא עכשיו בהוצאת כתב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, תודה רבה.
רבה ולהתראות.
תודה רבה רבה.
להתראות.
עכשיו, מוציאה לשון.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו עם הפינה שלנו, מוציאה לשון, שבה שלומית עוזיאל מחבר את הספר, מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, זה ספר שראה אור בעם עובד. היא מדברת איתנו על ענייני לשון בספרות. שלום שלומית עוזיאל.
שלום, שלום.
על מה אנחנו מדברים היום?
אז היום נדבר בעברית על מצבים שבהם דמויות בספר מדברות שפה אחרת, שאיננה השפה שהספר כולו כתוב בה.
אוקיי, תודה שזה בעברית, אני מודה לך על זה.
כי אנחנו נראה שלעיתים הספר כזה בעברית, אבל הדמויות מדברות בשפה אחרת, הן אולי מדברות בקוריאנית או יפנית או בצרפתית, ואנחנו נשים לב שהסיטואציה הזו מבחינה לשונית נורא לא טריוויאלית, כי ספר הוא עשוי משפה, הוא יצירה שעשויה משפה, ורובנו מדברים שפה אחת ועוד אחת ואולי שתיים, ואם הדמויות מדברות בשפה שאנחנו לא יודעים שזה רוב השפות, אנחנו לא נבין, ובכל זאת לפעמים סופר וסופרת רוצים לעשות דבר כזה, כי יש לזה משמעות בעלילה, כי יש לזה משמעות תרבותית, כי יש לזה משמעות סמלית או אחרת, ואז סופרים יכולים לבחור בכל מיני טכניקות שאנחנו לרוב, אולי אפילו, אולי לא, אבל אולי נהיו אפילו שקופות מבחינתנו כשאנחנו קוראים את הספר, אנחנו ממשיכים לקרוא, ואנחנו רואים, אנחנו בכל זאת פוגשים שיחה בשפה שאנחנו אולי, אולי כן, אבל אולי לא מדברים אפילו בעצמנו.
אז בואי נתחיל להדגים מה עושים במקרים כאלה.
אז באופן כללי אפשר לומר שנגיד יש שתי שיטות נגיד עיקריות להביא בפנינו כזו שיחה בשפה שאנחנו בשפה אחרת. דרך אחת היא פשוט לומר לנו, הם דיברו בצרפתית, השיחה התנהלה בצרפתית.
כן.
השיחה התנהלה הוא אמר לו בגרמנית, כן? הם דיברו בדיאלקט, כן? זה דבר שקורה למשל בספרים של אלנה פרנטה, שרובנו קראנו את הרומנים הנפוליטנים שלה. אז מה שקורה בספרים שלה, אם נשים לב, אנחנו לא שומעים, וזה לא רק בתרגום לעברית, זה גם בספרים במקור, באיטלקית, היא עצמה אינה כותבת בדיאלקט, הדיאלקט איננו נוכח בעצמו בספרים, רק אומרים לנו הרבה, היא אמרה בדיאלקט מהיר, או בדיאלקט גס, או משהו כזה.
כי האיטלקים לא היו מבינים פשוט אם היא הייתה כותבת בדיאלקט.
הם לא היו מבינים, נכון, כי מה שקורה, באיטלקית יש הרבה דיאלקטים, שזה, אגב, לרובנו, משהו שאנחנו פחות מכירים אותו, כי גם בעברית וגם באנגלית בעצם אין דיאלקטים, יש קצת הבדלים אולי בין סוגים שונים של אנגלית, קצת בכתיב, אבל זה לא משהו שאנחנו מאוד מכירים מניסיוננו. ובאיטלקית, שהיא שפה נרחבת מבחינה גיאוגרפית, זו השפה, יש בה נגיד הדיאלקט הנפוליטני שפה בספרים של פרנטי עליו מדובר, הוא יהיה למעשה בלתי מובן אם יכתבו אותו להרבה איטלקים, הרבה איטלקים לא יבינו אותו בכלל. וזו הזדמנות עליי לצטט אמירה מעניינת על שפה של מקס ויינרייך, סוציולוג, שהוא אמר, שפה היא דיאלקט עם צבא וצי. זאת אומרת בעצם שהשאלה אם משהו יחשב לדיאלקט או שפה בפני עצמו, היא פחות קשורה לשיקולים בלשניים, כמו כמה שני הדברים שמדובר עליהם שונים אחד מהשני, נניח נפוליטנית ו...
עניין של כוח, צבא וצי.
צבא וצי, כן.
בא לי לעשות גרפיטי עם הפת הזה. שפה היא דיאלקט של צבא, עם צבא וצי.
זה כמו היסטוריה, זה סיפור, היסטוריה זה סיפור עם צבא וצי.
המנצחים מספרים את הסיפור, כן.
כן, והמנצחים, כן, בסופו של דבר, בשפות שיש בהם דיאלקטים שונים. לרוב מה שקורה, שהדיאלקט שנחשב בסופו של דבר סטנדרטי, הוא זה של הקבוצה הדומיננטית תרבותית.
של הצפון, בדרך כלל.
כן, במקרה הזה אני חושבת טוסקנה.
מרכז צפון, כן.
כן, עכשיו, אז פרנטין ככה אומרת, הדמות דיברה בדיאלקט, ולכל יותר היא נותנת קצת מילים בודדות פה ושם כדי לתת קצת צבע. ויש גם מקרים אחרים שבהם סופר או סופרת אומרים לנו, דיברו בשפה אחרת, הייתי רוצה בהתחשב במצב שדיברתם עליו בתחילת התוכנית להקריא קטע שהוא מספר אהוב עליי, The Dispossessed של אורסולה לגווין, בעברית בידיים ריקות או המנושל, והוא קטע שהוא עוסק במחאה, בהפגנה. אני קוראת אותו בתרגום של עמנואל אוטם. ובואו אנחנו תכף נראה שהם שרים, המפגינים, המוחים שרים שיר, והגיבור שלנו מצטרף אליהם בשפה אחרת.
כן.
הכרזות שהכריזו על השביתה הכללית והדגלים הכחולים והלבנים התנוססו ברמה לאור השמש. היה טוב להיות בחוץ, להיות בין אנשים כה רבים, בקהל כה עצום, ממלאים את כל הרחובות הצדדיים סביב הסדרה הרחבה של אורכת צעדו. זה היה מפחיד, אבל זה היה גם מרנין, אני מדלגת קצת. הוא לא הכיר את שיריהם, ורק האזין ונסחף עם המנגינה. עד אשר שטף והגיע מחזית ההפגנה לאחור, גל אחר גל, במעלה נהר האנשים ענה לאיתו, שיר שהוא הכיר. הוא הרים את ראשו ושר יחד איתם בשפתו שלו כפי שלמד אותו, המנון המרי. הוא הושר ברחובות האלה, ברחוב הזה עצמו, 200 שנה לפני כן, בפי האנשים האלה, אנשיו.
אז
זה יפה.
זה מאוד יפה, ובעצם זה אומר לנו גם כן שאנחנו לא באמת, גם כאן אנחנו לא באמת יכולים להעביר במילים את מה שמתרחש בתוך הספר.
אנחנו צריכים להפעיל את הדמיון.
זה בעיה אצלי.
חופש פיגורות, יכולה לארגן.
מה עם למשל דוגמאות אחרות? זאת אומרת, אמרת שיש שתי דרכים, זו דרך אחת, מה הדרך השנייה?
הדרך אחת זה לומר לנו, הם דיברו, נגיד פעם הם אומרים לנו, הוא שר בשפה שלו, ואנחנו צריכים באמת לדמיין את זה. דרך אחרת שהיא מופיעה, דרך אחרת היא אצל טולסטוי ואצל דוסטויבסקי, יש תופעה שהיא מאוד מעניינת, גם בגלל מרחק הזמן שלנו מהם ומרחק התרבות שלנו מהם. בתקופה שבה כתבו טולסטוי ודוסטויבסקי באימפריה הרוסית של המאה ה-19, האנשים משכילים, בטח בני אצולה, רוב מי שקראו את הספרים שלהם, קל היד שלהם, דיברו גם צרפתית, זה הייתה שפת התרבות, והם דיברו צרפתית לא פחות טוב, אולי לפעמים אפילו יותר טוב מאשר רוסית. ואכן, הדמויות לפעמים בספרים האלה עוברות לצרפתית, אפילו שורות הפתיחה של מלחמה ושלום של טולסטוי, הן מזגזגות בין, בין, בין רוסית לצרפתית, ואפילו בין, בין אותיות לטיניות לאותיות קיריליות, זה כאילו זה יפה לראות את זה, אפילו בעין, מה שאנחנו כמובן לא יכולים לעשות כאן.
אז זה אבל מניח באמת שהקורא שלך שולט בשתי השפות, ושיש לו ידע כללי נרחב.
כן, זה צרפתית, זה לא סינית.
נכון. נכון, אבל נגיד אם אתה רוצה היום, אם, נגיד אני מניח שקורא רוסית היום.
היום זה בעיה.
לא יודע צרפתית ככה, הוא לא יכול בעצם לקרוא את טולסטוי כפי שטולסטוי התכוון.
אז זה דבר שהוא בדיוק שאלה נורא נורא מעניינת, כי כמו שקוראים ספרים שעבר איזה זמן מאז שהם נכתבו, שיש לנו פה התמודדות, הקוראים הרוסים שקראו את הספרים של טולסטוי ודוסטויבסקי במקור, הם קראו צרפתית בקלות, זה לא היה אמור להיות איזה אתגר, הם לא, ההנחה הייתה שהם יודעים, ואילו היום גם קוראי רוסית של היום, רובן כנראה לא יודעים צרפתית, וגם, שוב, כאשר באים לתרגם אותם לשפה אחרת, שפה זה כבר מרחק של תרבות, מה אנחנו עושים? עכשיו, במקרה הזה, בחירה אפשרית אחת לתת הערות שוליים, זה למשל תרגום לגולדברג למלחמה ושלום, יש בו הערות שוליים מאוד נרחבות, שכל הצרפתית מתורגמת לעברית, וככה הקוראים של היום בעצם רואים את הצרפתית, קוראי העברית של, של התרגום הזה של מלחמה ושלום, צריכים לעבור בין ה... בין הטקסט להערות, די הרבה אנשים כנראה נשברו בדרך בזיגזג הזה. אפשרות אחרת שאני ראיתי למשל תרגום לאנגלית, שבחר ככה תרגום קצת ישן, שעשו משהו אחר, אמרו, תקשיבו, אמרו לעצמן כנראה זוג המתרגמים, הקוראים שלנו לא יודעים צרפתית, בואו, אין טעם, כאילו מבחינתם זה ג'יבריש, תרגמו לאנגלית גם את הצרפתית, ופה ושם השתמשו במילה בצרפתית, כדי לתת, כמו במברשת צבע, את התחושה שהדמויות שמדברות יודעות צרפתית.
בשביל הארומה.
בשביל הארומה, בדיוק. אז הם הלכו לתרגום שהוא לא מילולי, פה מדברים בצרפתית, נשאר עם צרפתית, זה לא היה... בשפה שלא מתרגמים עליה, שפה אחרת, נשאיר את זה נהיה נאמנים, שזו בחירה אחת, בחירה מאוד לגיטימית, אבל הם הלכו על בחירה אחרת ומעניינת בעיניי, של כן לתרגם הכל לשפה, לשפת היעד, מה שנקרא, ולהשאיר מילה פה ושם, נגיד אמיגרה, מארגים או אפרופו, וזה כתוב ככה בצרפתית, ונותן לנו איזשהו טעם שככה הדמויות באמת מדברות.
מה את מעדיפה?
אני חושבת שזה נורא תלוי, אני חושבת כמו בהמון מקרים כשמדובר בתרגום ועריכה, הבחירה חייבת להיות לפי המקרה הספציפי, אבל לראות את להכיר את השיקולים צריך, ואז לבחור. אני גם חושבת יותר מזה, אגב, שבמקרה של קלאסיקה, ספר חשוב כמו מלחמה ושלום, יש לזה ערך תרבותי מאוד גדול, שיש כמה תרגומים שונים שעשו בחירות שונות, ואנחנו יכולים לדלג ביניהם.
כדאי שנבין מה טולסטוי עשה, זה העניין.
אבל יש גם את השאלה של מה באמת טולסטוי עשה, כי נגיד אחד הדברים שתיארת מקודם, זה אותו משתתף בהפגנה, הוא לא מבין את השפה. זאת אומרת, הוא עצמו נמצא בסיטואציה שבה הוא לא מבין את השפה שמסביבו, בעוד שטולסטוי כותב לנו על הסיטואציה, שבה כל הדוברים מדברים את שתי השפות, לכאורה. זאת אומרת, הם מבינים אחד את השני.
הקוראים המקוראים, כן,
נכון. לא הקוראים, רק גם הדמויות בתוך הספר.
כן, כן, נכון. אז יש פה דבר מאוד מעניין, שבאמת העניין הזה של השימוש בשפות שונות, הוא יכול לשמש סופרים וסופרות, ומשמש סופרים וסופרות, ליצירת כל מיני משחקים. נניח באמת במלחמה ושלום וספרים אחרים מאותה תקופה ותרבות, ההנחה המקורית הייתה, כאשר הם כתבו, שהדמויות מבינות אחת השנייה ושהקוראים מבינים אותם. כל הנוכחים בסיטואציה הבינו מה כתוב שם. מרחק הזמן יצר פה עוד משחק נוסף שהסופרים כנראה לא כיוונו אליו, והוא שאנחנו היום לא מבינים כנראה כשקורא עברית וקורא רוסית.
הלכנו והתאפשנו.
אנחנו כנראה דוברים שפה אחרת, אבל... כן. אבל במקרים אחרים, זה איננו המצב. יש ספרים שונים שבהם מופיעה שפה נוספת, שבה חלק מהדמויות או כולן לא מבינות, ואולי גם אנחנו הקוראים לא מבינים, וכאילו בעצם מתוארת לנו איזו סיטואציה של אי-הבנה. יש פה למשל, מצאתי איזו דוגמה מסדרת ספרי מתח, שנקראת ספוטלס, של סופרת בשם קמילה מונק, ושם יש סיטואציה של דמויות מבקרות אמריקאיות, מבקרות ביפן, אחת הדמויות מדברת יפנית, והדמות השנייה לא מבינה. עכשיו, כדי שאנחנו נבין, כי גם אנחנו, גם קוראים אמריקאים וגם קוראים ישראלית, רובם לא מדברים יפנית, אז הדמות שכן, כביכול מתרגמת לעצמה בראש, זה מופיע בעברית באותיות אבות. ואז הדמות שמדברת יפנית, מדברת עם פנים והיא מבינה, מי שמשתתפים בשיחה מבינים אחד את השני. דמות אחרת שנוכחת לא מבינה. ואנחנו מבינים כי קיבלנו, במין voice over כזה, כן? קיבלנו איזה סוג של, של תרגום בשבילנו.
מאוד מורכב הדבר הזה.
מה קורה? יש דוגמאות מהספרות העברית?
אז דוגמה מעניינת אחת, אני מצאתי בספר שנקרא שפה שסועה, שם יפה, של בוריס זיידמן.
גם ספר יפה.
ספר יפה. שבו הגיבור הוא חייל משוחרר, מגיע לצופת ככה פחות או יותר יום אחרי שהוא עבר בבקום, והוא חושב על השירות שלו בשטחים, והוא נזכר באחד המשפטים, הביטויים המעטים בערבית שלצערנו הם מה שרבים מאיתנו יודעים, וזה ג'יב אל הוויה, תן את התעודה.
תן את התעודה.
עכשיו פה זה נורא מעניין איך בשלוש מילים או שתיים בעצם הסופר אומר לנו הרבה מאוד. ראשית, הוא לא מתרגם את זה, והוא בניגוד לטקסט ביפנית שדיברנו עליו, הוא לא, אין הסבר. גם אין הסבר עקיף דרך הסיטואציה.
הוא יודע שאנחנו יודעים. הוא יודע שאנחנו יודעים. זה ערבית צבאית כזאת שאנחנו מכירים.
בדיוק, הוא יודע שאנחנו יודעים, הוא בונה על זה, והוא אפילו למי ששם לב, הוא אומר, אני יודע שאתם יודעים, אני לא מסביר לכם. ממש בצורה, וגם נשים לב שבניגוד למשל לטולסוי ודוסטייבסקי שהצרפתית אצלה מופיעה באותיות לטיניות בכתיב הצרפתי המקורי בתוך הטקסט באותיות קיריליות, אז בוריס זיידמן בוחר אחרת, בג'יב אל הוויה כתוב באותיות בעברית, בתעתיק לעברית.
שזה גם סמל של איך אנחנו עושים את זה, זאת אומרת, מי השליט פה? אנחנו נגיד את זה בשפה שלכם, נגיד את זה בשפה שלנו, את המילים שלכם.
וגם, נכון,
אנחנו לא יודעים פשוט לכתוב בערבית.
הוא יודע שאתם לא תוכלו לקרוא את זה.
כן, הוא לא יודע לכתוב את זה, ואנחנו לא יודעים לקרוא את זה.
כן, ולכן זה מופיע בעברית. במשהו נורא קצר, הוא אומר בעצם נורא הרבה, גם אני יודע שאתם יודעים את זה, וגם למה דווקא זה, מה שאתם יודעים. וכן הלאה. ולעומת זאת, משהו, דוגמה מצחיקה מספר של נועה ידלין, אנשים כמונו, יש שם קטע שמוכר, אני חושבת, לרבים איתנו, שבו הורים מדברים, רוצים להתייעץ אחד עם השני בדחיפות, בלי שהבת שלהם תבין מה הם מדברים עליה בנוגע לשיטות החינוכיות שהם חלוקים ביניהם, והם עוברים לאנגלית, וגם פה זה כתוב באותיות בעברית. עכשיו, פה אין בעיה לעבור לאנגלית, רובנו באמת נוכל לקרוא את זה, כן? אבל פה לדעתי, הכתיבה באותיות בעברית, התעתיק לעברית, יש לה אפקט אחר. היא איכשהו מצלצלת לנו, מנגנת לנו באוזניים, מבטא ישראלי נורא כבד.
נכון.
Are you out of your mind? It's very bad message.
נכון.
Not in front of the children.
Not in front of the children, בדיוק.
כי אנחנו, האנגלית שלנו לא כזאת טובה בעצם, אנחנו לא באמת יכולים ככה לעשות את זה שקספירית.
לא.
כן, רובנו.
זה נהדר, זה בטח יש עוד המון המון דוגמאות שאפשר לדבר עליהם, אבל אנחנו נאלצים לסיים עכשיו. זה פשוט הייתה פינה נפלאה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
על הפינה הזאת, שלומית עוזיאל, מוציאה לשון.
להתראות.
ביי ביי.
מה שכרוך בכאן תרבות. חזרנו, אנחנו עם סטטוס ספרותי, היום של בית אריאלה, שזוכרים ומזכירים לנו את יאנוש קורצ'אק. אדם יקר ואמיץ.
נכון
שאני
מאוד.
שאני אוהבת להיזכר בו.
תזכירי לנו.
וכך הם מתחילים. ומה עם האיש הזה? איזה איש היא אמא? זה שהלך עם הילדים. קורצ'אק? האם מהנהנת. מה? למה לא זוכרים אותו? למה לא יודעים את הסיפור שלו? למה אין סימן? למה אין ציון שהיה פה? למה לא מספרים על החלום הגלילי שלו? אמא, אני מבטיחה לך שיהיה. זו שיחה שניהלה סופרת הילדים מיריק סניר עם אמא רחל סגל רבינוביץ' לפני שנים אחדות. האם הייתה כבר בת 94 וסבלה מדמנציה, אבל עדיין זכרה את המפגש עם המחנך הגדול יאנוש קורצ'אק, אשר התארח בקיבוצה כפר גלעדי כאשר הייתה ילדה קטנה. יאנוש קורצ'אק ושותפתו להנהלת בית היתומים סטפה וילצ'ינסקה ביקרו בשנת 1936 בקיבוצים כפר גלעדי ועין חרוד. הם היו אורחיו של מרדכי סגל, סבא של הסופרת מיריק סניר, מחנך קיבוצי יוצא דופן וטבעוני שהקדים את זמנו. קורצ'אק וסטפה התרשמו מחיי הקיבוץ, התנדבו בבית התינוקות, ולא בחלו גם בקילוף תפוחי אדמה. קורצ'אק ביקר בבית הקברות המקומי ואמר קדיש על קברי מתאבדים עריריים. כאשר ראה ילדה נענשת על כך שלא סיימה את ארוחתה, הוא יצא להגנתה. קורצ'אק וסטפה ביקרו בכיתתה של הילדה רחל, בת המחנך, אשר הייתה אז בת 10. ביקורו של המחנך הדגול נחרט עמוק בזיכרונה, ולא נמחה גם בדמדומי הדמנציה. הסופרת מירי קסניר נשבעה לאימה, כי תפעל להנצחת זכרו של קורצ'אק במקום, ואומנם בשנה שעברה, בערב יום השואה, נחנך בקיבוץ כפר גלעדי מעלה קורצ'אק. שביל טיולים המשתרע לאורך 5 קילומטרים, ומתחכה אחר פעילותו, ומסלול הליכתו של המחנך באזור. השביל מוליך מחצר בית הספר היסודי בכפר גלעדי ועד למצפה עדי ומצודת עונין. במהלכו פזורות אבני דרך מקושטות באפיפונים, עליהן חרוטים ציטוטים ממשנתו של קורצ'אק המחנך והסופר ומקורות חייו. יפה, נכון?
ומהמם.
אמא של מירי קסניר, הם כותבים, רחל סגל רבינוביץ', הספיקה לחזות במימוש ההבטחה, הלכה לעולמה בגיל 97, לפני חודשים אחדים, והם עוד הספיקה עוד עם בעלה, אשר הלך לעולמו השבוע בגיל 101, לבקר במעלה קורצ'אק ולהצטלם שם כשהם מחייכים.
פשוט סיפור נפלא.
שזה ממש מדהים, שהם האריכו ימים וזכו לזה. מעלה קורצ'אק מממש לא רק את ההבטחה של מירי קסניר לאימה, הוא גם מגשים במידה מסוימת את משאלת הלב של יאנוש קורצ'אק עצמו. כשהוא חולה טיפוס, מסוחרר מחום, העלה ביומן שחיבר בגטו, בשלושת החודשים האחרונים לחייו, את הזייתו. ככה הוא כתב, אני מפרסם תחרות על בניין בית יתומים גדול בהרי הלבנון בקרבת כפר גלעדי. אז יאנוש קורצ'אק לא זכה להקים את בית היתומים הארץ ישראלי עליו חלם, הוא וסטפה שותפתו הנאמנה נרצחו ביחד עם חניכיהם היתומים במחנה המוות טרבלינקה. המעלה על שמו במקום בו צעד נועד לקרב את המטיילים אל משנתו החינוכית ולהנציח את זכרו. הם פרסמו את זה לפני כמה ימים, לציון יום הולדתו, 145, אם הוא היה חי, של יאנוש קורצ'אק, שהיה איש יקר.
זה מאוד. פשוט, באמת, אני לא ידעתי את כל הדברים שנאמרים בסטטוס הזה, וזה פשוט סיפור מדהים, אני, על זה שהם הצליחו להגיע לשם.
נכון, פשוט, לראות את זה, מדהים.
וואו, זה פשוט וואו. עם הדבר הזה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, נגיד תודה לאיתה ישת על ההפקה וליובל יסוד על הביצוע הטכני. נזמין אתכם ואתכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אתם גם מוזמנים שוב לעמוד ההסקטים של כאן, לחפש את הפרויקט שלנו ישראל נגד יהודה, שכל הפרקים עלו בו, הפרויקט הזה כאמור ישודר גם ברביעי וחמישי, יש בו תוכניות שעוסקות בדבר הזה, בפירוד הזה, שמאיים עלינו בין ישראל ויהודה, ויש בו גם סיפורים, כך שכל העניין הזה הוא גם ספרותי, סיפורים שעוסקים בזה. נהיה פה שהוא מחר, נכון?
בהחלט.
להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.